אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
אמרת אני מתחיל?
אני מתחיל, אכלת סלט עם מלא בצל?
חשבתי שאמרת אני מריח, אני מריח שאכלת סלט עם מלא בצל.
לא, אין לי חוש ריח כידוע לך, אחד מאבני היסוד של הקשר הזה.
אחד מאבני היסוד של הקשר הזה זה
ש... אחד מהאי שוויונות הגדולים.
אי שוויונות, כן.
אחד מהמתחים הבסיסיים הפונדמנטליים שהקשר הזה בנוי עליהם, הוא זה שלי אין חוש ריח, ולך יש חוש ריח פסיכוטי שמחפה על זה שאת עיוורת ואת כמו דולפין שיודע לעשות אקולוקציה,
נכון.
את רואה דרך הריח שלך.
אני פועלת על סונאר רק של ריח.
כן. אופלי, נכון? ככה נקרא אופל? אופס, ריח זה אופל?
אין לי מושג, אבל אני... כן.
שאלת את למאזין שהוא מומחה לאופולוגיה.
בסדר. אני אומרת שנתחיל כבר עם נושאים בלי הקשקשת הרגילה שלך.
שנייה.
כן.
את שמעת הפרק עם ניסן?
אני בתהליכים של לשמוע אותו. לא סיימתי.
נהנית?
זה לוקח לי כמה ימים.
כי רציתי שקיבלתי... כן, סורי.
כי אני לא אוהבת פודקאסטים ואני לא שומעת אותם, כידוע לכולם.
והדרך שאני מקבל הרבה תגובות מאוד מאוד טובות, זה שמאוד נהנו לשמוע אותי, אבל הרבה אנשים שמזדהים כתים מיכל אמרו, שמע, זה היה טוב, זה היה נחמד, הוא חכם, אתה חכם, זה היה מעניין, אבל בלי מיכל זה לא שווה כלום.
זה לא שווה כלום בלי מיכל, זה ממש ידוע. בגלל זה יש את החולצה הזאת שהוצאנו, שכתוב עליה, זה לא שווה כלום בלי מיכל, והרבה אנשים בעיר הולכים איתה. זה כן דבר שהצליח.
את היית בסיני, יש לך איזושהי תובנה, משהו, איך היה בסיני? את רוצה לחלוק עם המאזינים?
לא.
כלום?
היה מאוד כיף.
ביליתי מה אצל הרבושים ביגלס, מה?
סיני זה גן עדן עלי אדמות.
רוצה להמליץ לכולם על החוף שהיית או ש...
לא אגיד את שמו. זה סוד כמוס, לפרה ולסוס. נו, מה אתה רוצה?
ביגלס סוואר.
אפשר להתחיל עם הפרק הזה, ואתה יכול לדבר חזק וברור.
כן, אני אדבר חזק שוב. אני רק אגיד שאני מאוד מאוד התרגעתי למיכל.
הגללתי. ככה אמרת. אני מאוד...
עד השנייה שהיא חזרה, ואז נזכרתי במי מדובר, ומאז אני לא מתגעגע למיכל. בוא נשמע את הנושא הראשון של מיכל.
אני חושבת שכשאני...
שמיכל היא, מיכל היא מתוקה.
שכשאני נעדרת, אז...
שאת נעדרת.
כשאני נעדרת עם עין...
את נעדרת.
לא, אני נהדרת כל הזמן עם היי. אבל כשאני נהדרת בעין, אז את העני האמיתי מחליף בראש שלך איזה מין דימוי לא מציאותי, ואז אתה מתגעגע לבאמת אישה שאינה קיימת.
אישה שהיא בעיקר נחמדה.
בדיוק, בדיוק.
ועד את חוזרת, ואז היא אומרת, נכון, זה לא נחמדה.
כן, ואני לא מבינה למה כל פעם אתה עושה את הטעות הזאת. אנחנו ביחד המון המון שנים.
אולי כי זה מיקרוקרזם לזה שכאילו...
כן.
ולמה אני אומר? כאילו, על כל
לא.
הקשר...
לא.
אוקיי.
שמה? שכל הקשר מה?
אני בעצם לא רואה אותך. אני
לא.
אני מאוהב באידיאל שלך.
אתה הולך כל היום כמו איזה פוקימון דפוק ואומר את, את השם שהמצאת לי. אתה עושה פולחן אישיות באמת...
הכל רק לעשות רצונליזציה לזה שכאילו בחרתי לחיות איתך, למרות שאת באדם לא כזה
נחמד. מחריד.
לא, גם יש לומר, לא חכם במיוחד, לא יודעת לבשל, לא יודע, די מלוכלכת.
אני כן נקייה מאוד, זה
ביו,
נכון.
ביו, נוראי.
די, עכשיו הם לא יודעים מה מהדברים נכון ומה לא.
אני מת על הביגל, זה אוקיי. אני מת עלייך, ברוכה הבאה, מתוקה.
תודה.
אני חושב שכל הגברים חולמים שהבת זוג שלהם תיסע, וזה נורא כיף לכאילו חמישה ימים, ומאחרי חמישה ימים זה כבר לא כיף, כי אתה מבין שיש כאילו פשוט כמות פעמים מוגבלת שניתן להזמין צ'יקן.
כן, אבל אנחנו גם ככה, זה לא חושב שזה בלעדי לגברים. אני גם מאוד שמחה שאתה נוסע.
כן, אבל כי נקי פה, כי אני שומע את זה נקי, אני שמח כאילו עשיתי בלגן.
בסדר, כן, כל אחד והעדפות שלו.
את כמה זמן לקחתי להוציא את הצועה מהקיר שזרקתי?
אני, זה נורא לא מצחיק אותי, אז בואי נדבר על, אתה רצית לדבר...
יש שאלה אחרונה?
נו.
התגעגעת אליי בסיני?
למה אתה שואל שאלות שאתה יודע את התשובה אליהן? אתה יודע שיש לי בעיות עם געגועים, אני לא חש את הרגש הזה.
הגעגוע רצח את כל המשפחה שלך שהיא צעירה.
נכון, געגוע רצח את המשפחה שלי, ו-with great power comes great responsibility.
זה לא משפט שרלוונטי פה.
מי ששוחה בעולם הרפרנסים, אז מבין את הקישור שאני עשיתי.
זה קישור של בטמן, אבל זה לא קשור.
א', המשפט הזה הוא מפאקינג ספיידרמן.
נכון, סורי.
וזה בושה וחרפה מה שאמרת עכשיו. וב', הבדיחה של איקס הרג את ההורים שלך, זה בדיחה שהיא מעולם גיבורי העל. ולכן הקישור הוא כל כך יפה, והוא גם מעודן.
הוא מעודן.
הוא רק ל... למעשה זה אינו קישור, זה הקש.
רוצה שאלה אחרונה, ואז באמת אני אתן לך. כשאת חזרת מסיני, חזרת לבד או שהגיע עוד דמות איתך?
הגיע עוד דמות.
אה, אז אני שלחתי את אשתי ביגלס, זה לא עם מיכל, ואז חזרה מיכל ביגלס ו...
דיטי.
דיטי, ומי זו דיטי?
דיטי היא אישה שהיא...
10 שנים היא לא הייתה בסיני.
היא לא הייתה 10 שנים, וזה פלא, זה פשוט פלא, זה משהו מה שעשו עם המקום, ואת מגיעה וישר את מרגישה בבית, נילי, תשמעי, אני אומרת לך, זה משהו, אני מגיעה ולמרות ש... את יודעת, בכל זאת, לא נגיד אנשי שלומנו, כן? מי שמנהל את המקום זה לא בדיוק...
זה יפה, זה בגלל זה עשיתי את כל הדבר הזה, בשביל, מה שמדהים בדמויות של מיכל, וזה הסיבה שאני כן, למרות שהיא באמת לא נחמדה, אני כן איתה, זה כי יש פה משהו ענק, והדמות הזאת של דידי היא בעצם האשכנזיה שנורא אוהבת את סיני, היא לא באה 10 שנים, באמת עולה השאלה למה, ואז יוצא האמת שהיא נורא נורא גזענית. אני חושב שיש לדידי עוד סודות.
זה לא קשור, לדידי יש הרבה סודות שאגב התגלו בלי הדיאט, זאת אומרת, אני גיליתי על דיטי דברים תוך כדי דיבור, שזה דבר מדהים.
מה קרה, יש איזה סיפור עם איזה בית, אם אני זוכר נכון, לא?
דיטי, בטעותו שלו, הציתה באש את ביתה על כל יושביו, זה משהו שהוא...
על כל יושביו?
על כל יושביו, היא שרדה, אבל המשפחה, מה נעשה, באמת נספתה בצער רב, ומאז היא פורחת, באמת, מאז היא פורחת, החיים שלה עלו על מסלול נכון, והיא נסעה עם נילי, חברתה, ככה לקמפ.
זה לא בקטע רע, אבל כאילו אם את רוצה תוכנית קומדיה, אז תעשי אותה.
והיא אוהבת להקליט הודעות בטלפון, נגיד. מחמוד, אנחנו כעת בגבול, הגענו לגבול, יש פה כל מיני, אני לא יודעת, זה בן דוד שלך, זה אח שלך, אני מבינה שאצלכם הכל ככה נזיל בעניינים האלה, שלחת מישהו, אני לא יודעת, אני פה, אנחנו כאן, אנחנו, נורא חם לנו, הגענו עכשיו בטיסה, וזה לא היה פשוט, אני רוצה להגיד לך, כן, זה מאוד קשה להתנער מדיטי, היא נדבקת.
אני לא רוצה ש... זאת אומרת, מבחינה משפטית עדיף לי לא להגיד את זה באופן מוקלט, אבל אני מציע בשביל מיכל שדיטי תזדהן מהבית הזה בקרוב מאוד.
אי אפשר, איך אפשר להפסיק עם זה? זה כל כך מדבק.
שתחזור לעוד השלום.
אנחנו דיברנו, אני והחברה ש...
שהיא ניצה.
נילי, נילי.
נילי, סורי.
אנחנו דיברנו רק בזה, אנחנו פשוט אכלנו את הראש לכל מי שהיה שם, למרות שלא כך היה שם אנשים
כאילו לבד. שהחוף התרוקן בקצת מזה.
החוף התרוקן כנראה בגלל ש...
מיכל, אם תוקע, אני ממש אשמח להתחיל את הפרק, זה כבר אנחנו 6 דקות
בעלה. איזה בן זונה. אוקיי, אתה רצית לדבר על... על
על דאדי אילון.
על ביבי ודי... ביבי ודיטי, ואילי. אז ביבי ואילון, כשביבי פגש את אילון...
זה כל כך מצחיש שקוראים לו אילון. זה הקטעים שכאילו השם הישראלי שלו, כאילו ממש מטורף את כל הקלפים. הפגישה הגדולה בין ביבי לאילון, חבר שלי מיוד ג' אילון מיוד ג'
זה כאילו לג'ף בזוס יקראו צחי בזוס. זה מאוד מוזר. בכל מקרה, מה יש לך להגיד על זה?
אני חושב שזה, אני כאילו מין, אני אמרתי בוא נדבר על זה, את אמרתי בוא לא נדבר על זה, כי זה כאילו מין...
בסוף נושא... כן קראתי קצת, כן, ויש לא, לי כמה
נושא,
דברים.
זה בדיוק הנושאים האקטואליים שכאילו באינטרס לנו לא לדבר עליהם, כי כל מה שנגיד עד שהפרק יצא כבר ייכתב כמאמר דעה, אבל כאילו כן אני אגיד...
זה במקרה הטוב, במקרה...
זה במקרה הקרה, זאת אומרת.
זה במקרה הרע, זה פשוט יהיה... זה אוכל לדגים, אתה יודע איך זה קורה? זה פשוט, הדברים קורים כל כך מהר.
באמת שלעטוף את הדגים נהיה אוכל לדגים, זה
השתתף. אני לא יודעת, אני לא שולטת על מה שהיא אומרת, האישה הזו.
אני, הטייק היחיד שלי זה, זה לציין שתי דברים לגבי ביבי. זאת אומרת, בעצם הבחירה של ביבי לפגוש את אילון מאסק, קורית ברקע זה שביידן כאילו לא בעניין, ולכאורה כאילו היה מאוד איזו פגישה, whatever, כל הציר הזה של אמריקה כאילו משפילה את ביבי ולא רוצה לפגוש אותו בגלל המחאה. והציר השני הוא המקום הזה של, אז כאילו ביבי מסמן את מאסק כמישהו שהוא בסטטוס של ביידן, שזה דבר ענק, כאילו במובן זה ביבי קורא את המפה מאוד מעניין, ודבר שני הוא הממד התרבותי, שאילון מאסק זה כמו ללכת ללקס פרידמן, רק פי אלף יותר.
כן.
ומה שמעניין זה שגם שם בסופו של דבר, בגלל שגם אילון מאסק הוא בכל זאת בתוך עולם הטק, ועולם הטק גם בישראל הוא כאילו שמאלני באיזושהי צורה, השיט של המחאה כן מצליח לחדור.
כן.
במובן הזה יש בזה משהו מעניין, כי ביבי בעצם מנסה להוטט, משהו זה הרבה שנים, שהוא חלק מהאליינס הימני, הפרי פינקרס, כאילו כל הדיבור הזה, ועוד נחזור לזה בהקשרים אחרים היום, והוא נורא מדויק, הוא צריך מבין תרבות, זה מדהים, איך מבין תרבות אמריקאית, כאילו, הנשיא לא פורש לך, אז אתה פורש מנכה, הוא לא פרש את בזוס, בחיים הוא לא עושה את זה עם בזוס, כי אין עניין עם בזוס, נכון? כי הוא מבין, הוא מבין מה זה סלבריטי, הוא מבין מה זה כוח, הוא מבין מה זה תרבות, הוא מבין שאלו המאסק הוא...
גם מבין מה זה מישהו שהוא קצת קובע דעת קהל.
בדיוק, אבל במובן האמיתי, לא
כן,
במובן
לא
השטויות.
כן, לא אינפלואנסר.
בדיוק, לא אינפלואנסר מצד אחד וגם לא מצד... מצד שני גם לא, גם לא, לא אינפלואנסר. זאת אומרת, הוא גם ילך לנאס דיילי, אם הוא יחשוב שזה יעבוד
לו. סבבה, אבל זה בן אדם שבאמת יש לו עניין אמיתי בשינוי השיח, וכל מהלך טוויטר באמת הראה את זה...
כן, ובסוף מה שקרה זה כאילו, יכול להיות שביבי לקרוא את המפה ולהגיד, אילון ירצה לפגוש אותי כי הוא בעצמו כאילו מין canceled, וכאילו הוא גם ירצה להשתמש בפלטפורמה שלו, כאילו להפוך את הפלטפורמה שלו לסקסית שהוא, ועשו כאילו מין טוויטר וידאו, והעניין שלם עם זה, וכאילו מין... יש בזה משהו מדהים מבחינת ביבי, כאילו הוא זקן, הוא לא בעניינים, ואיך שהוא הכי בעניינים בעולם. מצד שני, זה לא עובד בדיוק במקומות האלה, ואני חושב שהרבה זמן ביבי במובן הזה המקומות שהוא מזייף. אני חושב שזה כאילו דוגמה יפה, לראות איך ביבי kind of did lose it. כאילו פעם הוא היה טייטל דברים כאלה, וכאילו היה בא ומחרבן לאובמה על הפנים, כאילו, ופה זה כבר פחות נראה cool, כאילו פה זה כבר ממש נראה רע.
אותי מעניין המרכיב, הרי זה לא שיחות, זה נורא מצחיק אותי שקוראים לזה שיחות. זה לא שיחה,
זה מסע ומתן בין שלוש צוותים, בין שני צוותים על ההודעה לתקשורת.
לא, זה תיאטרון קבוקי, זה מה שזה. זה, 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 זה פרפורמנס ארט.
נכון.
זה לא שיחה, זה כל אחד מהם עומד ואומר את ה...
את הסטייטמנט שלו, שסוכם עם עורכי דין ובמסע ומתן במשך שלושה חודשים.
זה הדבר, למעשה זה אולי...
הפגישה
היפה עוד. זה אולי ההפך משיחה, זאת אומרת, היה אפשר להעביר מראש תמליל לעיתונאים שלא קרה.
כן.
פשוט מטקסט. אז גם במובן הזה יש משהו מאוד תמיד מצחיק בשיחות האלה, שאינן שיחות, שהן באמת הכל סמלי בהם, ובמובן הזה, אם ממשיכים את הקו הזה, זה כן מעניין שביבי חש צורך מול הדמות של מאסק, כי בתוך השיחה הזאת, מאסק הוא לא אדם, הוא גם איזשהו ייצוג, הוא פרפורמטיביות של מאסק, אז ביבי בחר מולו להדגיש את העובדה שהוא לא תומך ברפורמה כפי שהיא נוסחה על ידי יריב לוין.
זה מדהים. זה, עכשיו בוא נכנס
לתוכן. וזה מעניין, כי על פניו מאסק הוא ליברטריאן חולה.
כן.
זה לא דבר שאמור לעניין, זה לא אמור להיות ההתחנפות שמעניינת אותו, זה שהוא אומר לו, תשמע, אני כן, אני לא תומך בקיצוניים האלה. זאת אומרת, מאסק הוא גדול על הליצנים הטרולים. למה הוא מסמן, זה מעניין, למה הוא מסמן אותו ככזה שהוא צריך להגיד לו את זה?
יפה, אז את כבר מרימה לי, אז אני אמשיך עם הפרשנות שלי, כי אני חושב שזה בדיוק מתיישב עם זה בול. כי בסופו של דבר, במובן הזה נורא חכמה, זה נורא מדויק, זה שהשיחות האלה הן רק סמליות. אבל זה בדיוק מה שהוא הפסיד, נכון? הוא הפסיד את השיחה הסמלית עם ביידן, שזה תמיד ביבי, והוא יודע לדבר עם אמריקאים וזה. עכשיו, אין לו את זה, אין לו את זה, זה בעיה, כן? אז הוא צריך להראות, זה מפגן עוצמה אחרי. עכשיו, היינו לפני 3-4 חודשים, את זוכרת, במין סיבוב באלט-רייט, הוא הרי נתן גם, אז הוא נתן כל מיני הזיות של, של כאילו תקשורת עצמאית, הוא הרי לא נותן רעיונות לתקשורת הישראלית שנים. ומה שהוא כן עושה תמיד זה בתקשורת אמריקאית. בשנה בתחילת המחאה כבר היה את זה. אז הוא כאילו כבר עשה כאילו את הסבב הזה של התקשורת העצמאית, הלא פורמלית, ת-ת-ת-ת, בגלל שהוא פחד להגיע לאולפנים כאילו רציניים, מה שראינו פה עכשיו, וזו התשובה לשאלה שלך, למה הוא עשה את זה שם, זה כי הוא בעצם נותן למאסק כותרת, זאת אומרת, נותן לו ויתור, זה בדיוק העניין, כאילו מין, כי זה, לא הסברתי את זה טוב, זה מה שקורה בשיחות האלה, ביבי בא ומקבל בתמורה לפוטו-אפ עם ביידן, ביידן מקבל כותרת, ביבי אומר, אנחנו נשקול ברצינות לעשות צעדים עם הפלסטינים, בתמורה לנרמול היחסים עם ערב הסעודית, וביידן אומר, הבית הלבן תמיד היה דדיקייט לדבר הזה. עכשיו, אם ביבי לא נותן אמירה פייסנית, ולא מתייחס למחאה, אז ביידן לא יארח אותו.
כן.
אז השתמשו בו לרעת, זה ביוק העניין, הסיבוליקה תעבוד הפוך, אתה לא יכול לנטרלי. אז מה הוא עושה למאסק? מאסק, כי הוא ידע שמאסק ישאל אותו, והוא ידע שכמו שאת אמרת, גם מאסק, תראי, זה על הזין שלו ברמות שבכלל אי אפשר לתאר. אנשים בחברה שלו, ישראלים, אמרו לו, תשמע, ביבי מנסה לפרק את הדמוקרטיה, זה לא קול, ואז הוא קרא על זה עוד באינטרנט, ואז הוא אמר, שמעתי שאתה מנסה לפרק את הדמוקרטיה, ואנשים לא אוהבים את זה, קצת לא קול, וכאילו ידע לו קצת עוד פרטים, אבל הוא לא באמת בעניינים. וביבי בעצם נותן לו מתנה, הוא נותן לו מחווה, מה שנקרא בשפת הדיפלומטיה.
את מה שהוא לא היה מוכן לתת לביידן.
בדיוק. בדיוק, שלהראות שהוא כן מוכן להתפשר, וכמובן בביבי מוב קלאסי הוא פשוט זורק את יריב לוין under the bus, משקר כמובן, זה הרי שקר גס,
גם באמת אומר את זה למי שלא, שאין לו, לא, שגם אין לו חפץ בזה, זאת אומרת, זה באמת כאילו, יש משהו כמעט קומי, בלהגיד את האמירה הזאת, ליד האימוג'י אילון מאסק, זה כאילו, זה נורא מצחיק, אז למה לא היית מוכן להגיד את זה לביידן? כי הוא לא יגיד את זה בחדר עם ביידן, וזה היה... וזה הביביזם,
זה,
כאילו.
נכון, נכון. וזה בדיוק הביביזם, בדיוק. זה הנקודה. במובן הזה, זה גם סמל יפה לאיך התיאטרון קבוקי הזה שפעם הוא היה אלוף בו, כן כבר פחות עובד. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו בשר לדבר הזה, ובלי זה זה לא עובד. ואם אינך, ואם אתה באמת בצרות עכשיו, אז זה לא, אתה לא יכול לפתור את עצמך בזה. מהפוליטיקס האמיתי.
הרבה סלבריטאים עלו על המוקד השבוע. זאת אומרת, היה גרילינג, הגריל עבוד שעות נוספות. שים עוד שרימפ על הברבי הזה. כן, כן, אני אמרתי את זה.
Another shrimp on the Barbie.
את זה. אז ראשונה אני רוצה לדבר על דרו ברימור, אישה שבאמת מעולם לא הבנתי את האהדה אליה. כאילו, היא...
אנחנו מהדור שקצת פספס אותה, כי כאילו, היא הייתה צ'יילד אקטור, ואנחנו לא זוכרים אותה מהצ'יילד אקטור, ואז היא כאילו הייתה דג'נרט טינאג' כאילו קוק-הד מטורף, אנחנו לא חווינו את זה
כאילו צעירים... שזה מטורף ביחס לפרצוף שלה. אתה מבין מה אני אומרת?
ואז היא עברה כאילו ריאביליטציה, ואנחנו נחשפנו לזה, אז בכלל היא כאילו מין שילי מג ריין.
כאילו, היא באמת שילי, היא מג ריין מעלי אקספרס, באמת.
נכון, בכלל היא באמת מהשיין.
לא, אבל כאילו יש משהו נורא מטורף בזה שכאילו, כי ילדה היא נראיתה כמו מין, לא יודעת, בובת כרוב חמודה, וכאישה היא נראית כמו האוסווייף מהפרברים, ואז אתה מחבר את זה עם בעיות אלכוהוליזם וסמים, ואתה אומר... זה יוצר איזה, 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 איזה ביזר וורד.
תשיבי, הייתה נראה לי בגיל 16, הייתה ב-We'll suck cock for cocaine. כאילו
אני יודעת, הייתה... אני יודעת כל מה שקרה איתה. בכל מקרה, לענייננו, דרו ברימור, לפני לא הרבה זמן, היא הודיעה באינסטגרם שלה שהטוק שואו שלה, שהוא טוק שואו מאוד אהוב.
זה... לא היה לי מושג שיש לטוק שואו.
אתה רציני?
באמת לא ידעתי.
זה התחיל בקורונה, לדעתי, כפרויקט כאילו עצמאי, ואז...
מה, זה דרו ברימור שואו? ככה זה
כן, כן, ואז קנו את זה בסינדיקציה איזושהי נטוורק.
מה, וזה פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות עם דרו ברימור?
כן, בדיוק. זה פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות עם דרו ברימור. אז זה מאוד מאוד אהוב, היא סוג של כאילו, היא קצת נהייתה אופרה הלבנה, יש לה כל מיני בוק קלאבס, באמת אני לא צוחקת, זאת אומרת, יש שם, יש לה איזה, בגלל זה אני אומרת שהיא זכתה למעמד המוזר הזה שלה, שאנשים נורא אוהבים אותה, כי כאילו את אופרה מאוד אוהבים, אתה מבין למה אוהבים את אופרה, יש באופרה משהו כאילו נורא נורא מרשים, בדרו ברימור אין, אבל יש לה איזה
מין... יש משהו מרשים בעינייך, בכאילו הקפיטליזם מנפסט איזה הומן בין?
כן, ובדרו ברימור, פאקינג דרופאוט קיד.
כן, גם הנפו, מבחורות הנפו בייביז.
כן, לא יודעת את הסיפור, אבל
היא הבת של יוסי ברימור.
נכון. היא לא הבת של צחי בזוס? אתה אוהב את הבדיחה הזאת, אה? זה בא לי מהראש, אני לא מבינה מאיפה הרעיונות באים לי, אבל זה בא ואני אומרת. בכל מקרה, אז לא, אי אפשר. אז דרו ברימור, אנשים כנראה אוהבים את החיוביות, יש לה איזה מין חיוביות כאילו מאוד ילדית כזאת שאנשים אוהבים, והיא הודיעה באינסטגרם שהטוק שואו שלה חוזר לעונה רביעית בקרוב, והיא חטפה מלא ביקורת על כך שהיא בעצם שוברת שביתה, כי המון מהתוכניות...
שזה סקאב.
בדיוק, שזה סקאב. אתה רוצה להסביר למאזינים ומאזינות מה זה סקאב? זה לא מילה נורא מוכרת בעברית?
אין בעברית שובר שביתה?
לא, אין לנו, אין לנו.
לא, שוברי שביתה, אין מונח כזה?
לא, יש יבוגד זבל.
יבוגד זבל, כלב. לא, אז יש, הסקאב במונח, בהיסטוריה של הניסיון להגיד אנשים באנגליה ובכל המחאות פחם ובלה בלה בלה באירלנד וגם באמריקה וכל הדברים האלה, אז הסקאב זה מי שהוא crosses the picket line, מה שנקרא. כן. מי ש, כי הרי כשאתה, שיש, לפחות בימים של המפעל, היו עושים, היו עושים את ההפגנה מחוץ למפעל וחוסמים את הכניסה למפעל, בשביל שעובדים שמנסים להביא במקום העובדים השופטים לא יוכלו להיכנס, ובשביל שהסחורות לא יוכלו לצאת, והעובד שחוצה את הפיקט ליין הוא סקאב.
חוצה את הקווים.
חוצה את הקווים, בדיוק.
בסדר, לא ביקשנו שיעור בהיסטוריה, ובכל זאת
ויש כרגע מחאה של כותבים, ויש writer strike, שמשפיע, אפילו בעד ישראל זה משפיע, אפילו זה משפיע עליי, אני אומר.
זה משפיע עליך. אז באמת היא בעצם שברה שביתה, כי הרבה מהתוכניות כרגע לא פועלות, הן שובתות, והיא...
לא, כל התוכניות לא פועלות, כל משהו לא דוקומנטרי, ורוב הדוקומנטרי גם לא.
זה לא מדויק, הרבה מהטוקשוז, זה מה שמעניין במקרה הזה, שהרבה מהטוקשוז כן חזרו, פשוט מתחת לרדאר, אבל היא גם טוקשוז, היא פשוט החליטה להודיע על זה באינסטגרם, אז היא חטפה. אבל זה לא נכון, יש עוד טוק שואו שחזרו, וגם ביל מר עכשיו...
ביל מר חזר, אבל זה ידוע כי הוא יש לו צד ליברטריאני שעושה
דברים כאלה. נכון, הוא גם אמר, יאללה, הגיע הזמן לחזור לעבודה.
יש עוד אנשים, בסטרייק הגדול שהיה לפני כמה שנים, אני זוכר את זה, שבעצם נגיד, אני חושב שעל קונן ועל קולבר בעצם לחצו. התאגיד אמר, אתם לא כותבים, אתם לא יוניונייז, אתם הטאלנט.
גם עליה לחצו.
אתם תחזרו בלי כותבים. והיה תקופה שהם עשו את זה, ואז השתמשו בזה גם לדוברר את המחאה.
נכון. עכשיו, למעשה גם פה זה הסיפור. זאת אומרת, גם לחצו עליה, אז תוכנית היא כאמור בסינדיקציה, זאת אומרת, היא הבטיחה כמות פרקים מסוימת, היא מחויבת בחוזה שיותר קשה לפרק אותו למספר מסוים. זאת אומרת, זה די הרבה בשבילה, זה אחרת בשבילה.
כן, היא כאילו בהפרה או משהו כזה.
כן, נכון, והיא אומנם היא כאילו בגילדה, אבל ממה שקראתי, אז בחוזה שלה עם הנטוורק, היא לא תחת
היא לא כותבת, היא לא בקרית כותבת.
הכובע הזה, ולכן היא לא נחשבת לחברה בגילדה. קיצר, זה יותר מורכב ממה שזה נראה. היא חטפה על זה מאנשים שקראו לה סקאב, וגם חזרה בה, נורא כנראה נעלבה.
נכון, אני יודעת בוכה.
היא לדעתי בכתה בפוסט. זאת אומרת, היא בוכה נורא בקלות, היא אישה בכיינית. עכשיו, שני דברים. אחד, באמת מה שכבר נגעת, אני קצת לא הבנתי את העניין הזה, כי היא לא, היא באמת, זאת אומרת, היא אמרה שהיא לא תעשי כותבים בעונה הזאת, ובתוק שהוא כאילו מין יותר קל לא להעסיק כותבים, זאת אומרת, אפשרי לעשות את זה. אז קצת לא ברור לי מה הבעיה, אני חייבת לומר. זאת אומרת, אם התוכנית לא מעסיקה שחקנים וכותבים, אז כאילו מין, מה, אז גם צלמים לא צריכים לעבוד, ואנשי סאונד, כולם צריכים להיות בסולידריות עם זה שהכותבים והשחקנים לא מרוויחים מספיק טוב, כשהם לא במסע ומתן על החוזה שלהם? כאילו, אני לא מבין את הציפייה כל כך.
יש פה שתי דברים שונים. אחד, אני חושב שיש...
זאת אומרת, אפשר גם להפעיל סולידריות כלפי הצד השני, של האנשים, כל שאר תומכי הלחימה של המקצוע הזה.
זה נכון, ויש בזה מובן מסוים של אמת, אבל דווקא זה הדוגמה הקלאסית שבו אני אגיד, זה פוליטיקה. זה המשמעות של פוליטיקה. והם כועסים על דרו ברימור, לא בגלל שהיא צלם עם שתי ילדים בבית להכיל שאומר, תקשיבי, אם חוזר התוכנית הדוקומנטרית, אני אחזור גם. אני לא אצלם משהו שנכתב בהפרה של זה, אבל אני כן אצלם משהו לא כתוב. זה לא אותו דבר כשהדור ברימור. והנקודה פה היא שהלחץ, איגוד וגילדה עובד, והיכול שלך לעשות מסע ומתן,
נכון, נכון,
הוא רק בגלל שהסטודיו is bleeding money, והסטודיו צריך לעשות נכון. הפשרה ולהגיד, כי הרי בסופו שלנו מנסים עכשיו, זה מסע ומתן משמעותי או מה שקורה עכשיו, כי זה בדיוק נוגע לעדכון ביחס לנטפליקס. אם ישברו, זה יהיה התנאים לעשר שנים הקרובות.
נכון, מצד שני צריך לשים לב שהמחאה הזאת היא בדיוק של שחקנים ושל כותבים, שזה נכון. קצת הכוכבים של נכון. העולם הזה, שבו יש המון 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 שכבות אחרות שאף אחד לא משמיע את קולם. תשיב. וזה לא במקרה, אבל מה שרציתי להגיד הוא משהו אחר. זה כן מאוד מעניין שהעיסוק הזה פתאום בסולידריות ובזכויות עובדים באמריקה, המדינה שבאמת לא שמעה על הדברים האלה, ועוד יותר מעניין, העיסוק בדברים האלה, בפאקינג הוליווד, המקום שהעלה על נס את האינדיבידואליזם, ואוהב יותר מכל דבר לספר סיפורים שהם רק אישיים, על ניצחון, הרצון של היחיד, על כמה הוא הדבר החשוב.
רק אני אגיד דבר קטן, זה מוכיח את הטענה שלי על זה שהמאבקים האלה הם מאבקים ישנים. כי למה זה עובד ככה? כי זו תעשייה בת 100 שנה.
כן.
זאת אומרת, התארגנו בזמן, זה בדיוק העניין. התארגנו בתקופה שזה היה רלוונטי. נכון. זה הנקודה.
וקראתי נתון נורא מעניין, שכיום 71% מהאמריקאים תומכים באיגודים מקצועיים.
כן, כן, בטח.
שזה מספר חסר תקדים, מאז שנת 1965 לא ראו תמיכה בגובה כזה. וזה מאוד מעניין שזה מה שיש קורה לאמריקה עכשיו.
אם את לא זוכרת, זה דברים שאני ואת דיברנו עליהם בערך, אני חושב ב-2022.
בגרייט רזיגניישן.
בדיוק, בגרייט רזיגניישן, שאני דיברתי אחד מהאייטמים שהבאתי אז, היה שהיה גל התאגדויות וגל שביתות מאוד מאוד גדול.
והתפטרויות.
ההתפטרויות היה כאילו מן הממד האנקדוטלי שאנשים עוזבים, אבל הנקודה היותר משמעותית שגם היה המון התאגדויות נורא משמעותיות, אני לא זוכרת, היה שביתה בסטארבקס ואמזון, והיה המון תהליכים כאלה שבו אנשים הצליחו להגיע למצב של מה שנקרא ייצוג.
שזה מטורף, וגם ביחס נכון. להיסטוריה של אמריקה והפחד המטורף שלה מסוציאליזם,
נכון,
מקומוניזם.
למה זה קרה? זה קרה כתגובה לקוביד, ומה שמדהים באמריקה זה שזה קרה, אבל הבקלש השני, שנגיד הדרישה לרפואה הציבורית, לא קרתה.
לא, ברור שלא.
אז פה זה מעניין, כי זה מראה איזה מקומות אמריקה כן יודעת, או כן יכולה לעשות פרוגרס אליהם, כמאיימים או לא מאיימים על החופש הבסיסי שם. אני חושב שמה שמעניין פה זה שזה באמת מאבק מאוד איגודים מאוד קלאסי, כאילו הם מחזיקים את אמריקה בביצים, וגם ב-NBA שהם עושים סטרייק, זה בסדר. עכשיו, יש עולם שאתה יכול להגיד, לא אהבתי שלברון שובט, הוא מרוויח מיליון, אבל אתה אומר, בסדר, זה הכוח שלו, זה אחלה. כאילו, אני בחיים לא אגיד, זה שנו ברה, שלא יהיה טלוויזיה עכשיו חצי שנה.
נכון, נכון. אז אני עוברת הלאה לעוד סלבריטאית שחטפה, יש לי פה איזה סגמנט כזה, אז אימי שומר, סיפור מעניין בעיניי, בעצם העלתה תמונה של ניקול קידמן מאיזה, לא יודעת, היא ישבה בקהל של איזה משחק ספורט
כן.
שלא מעניין אותי איזה, אז לא בדקתי, שבו ניקול קידמן נראית קפואה כתמיד, כהרגלה, שהיא נראית כמו בובת פרצלן מפחידה בבית ארוחות ביריד.
איך יהודיה?
היא יהודיה?
כן, אני חושב שכן.
אני לא יודעת, היא אוסטרלית, זה יותר
נכון,
חזק.
נכון, זה יותר חזק.
זה יותר, כן. כאילו, זה גובר על יהודי. אז אימי שומר צילמה תמונה שלה, יושבת כזה סטיפית כרגילה, כן. וכתבה, This how humans sit. כאילו מין לצחוק על איך שניקול קידמן יושבת בצורה מאוד לא אנושית.
כן.
אנשים משום מה, מדהים מה לוחץ לאנשים על נקודות. אנשים עמדו על הרגליים האחוריות,
כן.
כתבו לה, You're cyberbullying, an Oscar winning actor, כאילו מין ממש איכשהו...
אקטור, אומרים אקטור היום.
אקטור. עכשיו, קודם כל, אנשים באמת כאילו לא מבינים מה זה בריונות כנראה. כן. אי אפשר להתבריין על ניקול קידמן.
אי אפשר גם להתבריין על בעם אוסטרלי.
לא, אבל גם כאילו באמת, כן, על ניקול לא. קידמן, אישה כל כך כל כך חזקה.
לא, כן.
זה
כן.
לא בריונות,
בריונות. שאני יכול לדברי את העמדה השנייה, הם אומרים, תראו, את מנכיחה משהו לגבי הנראות הפיזית של אישה, ואת צוחקת עליה בהיותה גוף שמתנהל במרחב באופן שהוא כאילו ריג'ידי. אם היא הייתה אומרת, והסאבטקסט פה היא, וואו, את מנותחת רצח. שזה מה שאני חושב שאנשים גם שמעו פה.
תראה, זה נכון שיש פה סאבטקסט, אבל היא כן כתבה, היא לא אמרה כאילו את נראית כמו חייזר, היא אמרה איך שהיא יושבת, היא באמת יושבת הפוזה, ראית את התמונה הזאת? הפוזה של הישיבה שלה באמת מאוד משונה.
לא, זה מדובר ב-90 מעלות מטריות.
זה משונה. זה,
אפשר לשתוך את זה בבוק בירה.
היא בחרה כן לדבר על הישיבה, וזה לא קשור. הישיבה היא כן לא קשורה לה.
כן.
זה לא ששרירי הידיים שלה תפוסים מכל הזרקות וזה. היא יושבת מוזר. ואלת, יש משהו מצחיק בעיניי בלהגיד, you're cyber-bullying ניקול קידמן.
כן.
ניקול קידמן cannot be bullied. ניקול כן. קידמן אישה עוצמתית, חזקה, שווה מיליוני דולרים, שתשרוד את הבדיחה. על מי אתם קמים להגן? כאילו, יש בזה משהו נורא כן. דבילי. אבל מעבר לזה, מה שבעיניי פוספס פה בגדול, וזה אפרופו אמריקה מפספסת עניינים פיסקליים, כלכליים, כן. מטריאליים, זה שמדובר בפרודקט פלייסמנט ברמה גסה מאוד.
וואלה.
ניקול קידמן יושבת ככה כי היא מציגה לרעבה את השעון יד שיש עליה של אומגה, שהיא גם הברנד אמבסדור שלהם, ובגלל זה היא יושבת כל כך מוזר, כי היא פשוט מציגה אותו, ואין דרך להציג שעון באופן פרונטלי לתמונה בלי לשבת משונה. ויש משהו מצחיק
עכשיו, בזה ש... עכשיו, אין מישהו צילמה אותה בזמן שצילמו אותה.
לא, אמי שומר לא צילמה את התמונה, היא הביאה אותה מהאינטרנט.
אוקיי, סבבה.
מי שומר לא הולכת מצלמת דברים. לא, זה היה ממש מוזר, אם אתה מצלמת את ניקול קידמן ומעלה, מי עושה את זה? אתה תתבייש בעצמך. אתה תתבייש בהבנה על לוקה בחסר שלך של תרבות בידור. בכל מקרה, אמי שומר איכשהו גם לא מבינה תרבות בידור, וממנה הייתי מצפה לקצת יותר ממך, כי היא חיה בעולם הזה, והיא אמורה... נכון. אבל זה מעניין, כי אולי אם היא הייתה קולטת שזה מה שקורה פה, אז אולי הייתה יכולה לספר בדיחה על זה בקפשן שהיא גם מצחיקה, כי זה לא מצחיק לכתוב.
בואי נשמע בדיחה כזאת.
לא, זה לא מצחיק, this how human seed. אז היא הייתה יכולה אולי להגיד משהו שהוא גם יותר מצחיק, וגם כזה גם אומר משהו על המסחור של הדברים האלה, ואיך כאילו מין התמונה הזאת שווה המון המון כסף, והיא ישבה מוזר בשביל מיליוני דולרים.
זה היה במשחק כדורסל.
אני לא יודעת. רואים כיסא פלסטיק כחול.
כן.
מה אכפת לי? אז זה בעיניי מעניין, שזה דבר שלגמרי פוספס בכל כל הדיון על זה, וזה הביקורת האמיתית שאפשר לדבר עליו בדבר הזה, שהיא הולכת כמוצר למשחק הזה, ומציגה את הזה, ומה שכולם רואים זה איך היא יושבת מוזר או לא יושבת מוזר. יש פה בעצם פרסומת סמויה.
זה, אני חושב שאת צודקת באיזה רמת הניתוח המהותי שלה, כאילו... מה הפספוס הוא? פשוט זה מדהים בעיניי, פשוט הליבה של כאילו מין, של האייטם של כאילו מין, למה אנשים עושים calling out בכלל, לכאילו לדבר הזה, זאת אומרת, המקום הזה של, אז כאילו אי אפשר או אי אפשר לעשות סייבר בולינג לניקול קידמן, כאילו זה שאלה אחרת, זה כאילו, is Nicole Kidman in the room with us right now, כמו שאתה אוהבת להגיד, כאילו, היא נעלבה מזה, כאילו, אתם פוחדים שהיא תתאבד בגלל זה, כאילו,
מה עומד על הכף פה?
בדיוק, בשם מי?
מה לא בסדר בחיים שלך, אדוני, שאתה מתעסק בניקול קידמן וברגשות שלה, בעקבות פוסט של אימי שומר?
כי בוא נסביר לך מה בעצם קרה פה. הרבה אנשים חשבו שאימי שומר סיפרה בדיחה לא מצחיקה. בעולם מתוקן, הם לא היו נותנים לה לייק. זהו. זאת אומרת, בעצם, עכשיו, איכשהו היום, במובן הזה, זה המקומות המעניינים של הרשתות החברתיות, ובעיקר של טוויטר, כזירה שבאמת בנויה משנאה והצסה, שכאילו מין, פעם היית אומר, לא מצחיק, בבית נגיד. היום,
אני חושבת שאנשים האמינו,
היום לא מצחיק זה כאילו, אז אם זה לא מצחיק, אז זה גם אופנסיבי, ואת
אני חושבת שיש משהו ברשתות החברתיות, שבמבנה שלהם, שגרם לנו להאמין שכל הזמן מעוניינים בדעה שלנו. וזה מאוד מעניין, בגלל שזה גם, דיברנו כבר בעבר על איך האינפרסטרקצ'ר, ה-UX, כל הדברים האלה, הם מבנים את המציאות ואת המחשבה.
What's on your mind?
בדיוק. What's on your mind? כמו פייסבוק כותב לך בשורה הזאת, מה, על מה, מה אתה חושב על זה? ואני חושבת שכאילו מין, הדבר הזה חלחל איכשהו, ויצר תרבות שלמה שבו כל אחד בטוח שהדעה שלו נורא נורא תתרום, והיא נורא נורא מבוקשת בדיון הזה.
זה אובייס בעיניי, אני אפילו אגיד, בוא ליצוק
לתוז. זה אובייס בעיניך, אוקיי, אז אולי תעשה פודקאסט עם מישהי שהדעות שלה הן לא אובייס בעיניך, אולי תדבר עם דיטי, אולי תרים טלפון, תרים צלצול לדיטי, שלא שמע ממך, באמת, עידן ועידנים, עידן ועידנים לא הרמת צלצול, לא שאלת מה נשמע, לא בדקת, לא ככה גיששת, שום דבר, אולי מה קורה איתה, בעיות כלכליות.
אני אשמח ליצוק תוכן לתוך עם דבר שאמרת, שהוא, זה אכן, הרשתות חברות המייצרות במצב שלנו, כולנו יש דעות, אבל ברמה יותר מעניינת תרבותית, מה שזה יוצר, זה עולם שבו אתה צריך להצדיק את מתן הדעה שלך. כי אם אתה אומר, שאני בעצם למה אני מביא את דעתי כל היום? כי דאדי אילון מרוויח על זה כסף דרך מודעות? אוקיי, אז בעצם אני סתם עושה את זה. לא, אתה לא סתם עושה את זה, אתה מגן על ניקול קידמן. זה לא סתם בדיחה לא מצחיקה, זה אופנסיבי, את צוחקת עליה, ופתאום, כאילו מי אני נזכר בעצמי בתחילת האייטם הזה, שאומר כאילו בוא נדובב שניית העמדה, פתאום אני מנסה להבין, אולי היה פה באמת פגיעה, בוא נחשוב על זה, היא מנותחת, היא מדברת על זה, ובעצם כאילו בניסיון להנהיר את העמדה הזאת, אתה כאילו מין בסוף מעליב את ניקול קידמן הרבה יותר, ולמה אני אומר?
כן.
זה מצחיק.
כן. עכשיו, מה אם מישהו אומר, הגיב על הדבר הזה, ובזה אני כן גאה בה, כי היא לא התנצלה, כמו שצריך לעשות, לא להתנצל, חבר'ה, אף פעם לא להתנצל, אלא היא אמרה, בזה אתם עסוקים, יש נושאים חשובים יותר, למשל רוסיה ודרום קוריאה, ולמשל מילה קוניס ואשטון קוצ'ר תומכים בדני מאסטרסון, שזה פיבט שמאוד אהבתי שהיא זרקה את הלהבות על משהו אחר, ולכן אנחנו נדבר על זה עכשיו, כי זה היה הסגווי.
אני רציתי לדבר על זה עם ניסן השבוע שעבר.
רציתי לדבר על זה עם ניסן שבוע שעבר, עם החבר החדש שלך ניסן, שעשה איתך פודקאסט שבו מיכל הייתה מאוד חסרה.
תקשיבי, רציתי באמת לדבר איתך על זה, בסוף...
אתה מתחתן עם ניסן ועובר לגור איתו, ואתם הולכים לחיות חיים מאושרים.
לא, זה לא רק זה, זה קצת יותר טוב מזה.
ביפו הג'נטריפיקטורית.
את הולכת להיות אורחת בפוד, מדי פעם. הפוד משתנה להיות אני וניסן.
יופי. באמת שיהיה לכם רק טוב. רק טוב שיהיה. בכל מקרה, אני רגע...
בוא, על דני מאסטרסון...
אני אתן את הרקע, בוא, לא...
כי את פה...
אל תשתולל ואל תתחיל, אני רואה אותך. כולך... כל החור תחת שלך ככה מתכווץ.
את יודעת שאמירות כאלה הכניסו את דני מאסטרסון לכלא, מיכלי.
לא, האמת שהוא אנס 3 נשים.
אבל קשה להבדיל כבר בין אמירות פוגעניות לאונס, לא?
נכון. האמת...
איפה הגבול?
האמת, באמת להרבה אנשים איבדו את הגבול, וזה חלק מהבעיה שלנו כחברה. אז דני מאסטרסון הידוע לרובנו בתור הייד, החתיך ממופע שנות ה-70.
הוא היה החתיך, לא אשטון קוצ'ר?
ברור שאם את מבינה עניין ואת לא סתומה, את יודעת שהייד הוא החתיך, ואשטון קוצ'ר, איך קראו לו? פלקו? איך קראו לו? קלסו.
פלקו הוא ישראלי? ולדר מאוס. ולדר מאוס קוצ'ר, פלקו. פלקו קוצ'ר, אה?
פלקו.
פלקו שלנו.
לא, אז מי שהבין העניין ידע שהייד הוא החתיך, ובמובן הזה מאוד מאוד
מבאס. אבל מי שהייתה באמת פגועה הבינה שרדו בשבילה.
האמת שאני גם מאוד מאוד אהבתי את רד. בכל מקרה...
אבל אף אחד לא רוצה את פז.
לא, כי הוא...
ובין הבנות מי הייתה הכי שווה?
אני מאוד אהבתי את דונה. לא הייתי בטים ג'קי.
כן, זו השאלה.
אני אוהבת ג'ינג'יות גדולות. אני חושבת שהיא מדהימה הייתה בעיניי.
כן, הייתה שווה מאוד.
אני מניחה שרוב הגברים היו בקטע של ג'קי. בכל מקרה... אז הוא אשם באונס של 3 נשים.
הוא הורשע בכך.
הוא הורשע והוא נשפט ל-30 שנים בכלא, שזה מדהים. זאת אומרת, זה לא דבר שקורה לעתים קרובות. זה,
כן.
זה סנטנס די ארוך בשביל אונס. בדרך כלל הם זוכים אתה יודע, שנה וחצי
כן,
וארטיק.
כן.
וזה דבר אחד, אבל מה ש... עורר שערה סביב העניין הזה, שאשטון קוצ'ר ומילה קוניס, שכידוע לכולנו, הם היום זוג מ-2015 כבר, בעצם נתנו עדות
מה
אופי.
מה זה הם זוג? הם פאוור קאפל של היקום.
הם פאוור קאפל של היקום. אז הם נתנו עדות אופי, והעידו על זה שהוא אדם טוב, בשביל בית המשפט.
צריך עדות דתי קטן. הם נתנו לבקשתו מכתבים
נכון.
לשופט בשלב המתן מתן מתן גזר הדין
נכון הם גם הם גם
הם לא
גם...
נתנו עדות אופי במשפט זה לא נכון.
הם, והם גם שניים מתוך 50 שנתנו עדות אופיס, זאת אומרת, זה לא שרק הם עשו את זה, זה, הוא ביקש מכתבים מכל מיני אנשים שמכירים אותו.
כן.
והם עשו את זה כי הם כאילו כן כנראה חברים שלו.
ומישהו דלף?
בדיוק.
ובידה לוודא שהדבר הזה ידלוף.
זה לא בדיוק, זה לא דבר שהיה אמור להיות חשוף לעיני הציבור. כן, אני בטוחה שהם...
בעשו רצח על זה.
נכון.
זה אובייסלי הצד, זאת אומרת, זה אובייסלי התביעה, כאילו.
זהו, עכשיו אני בהתחלה קראתי את זה ואמרתי, וכמובן נורא כעסו עליהם, והם היו צריכים to step down מהתפקיד שלהם באיזה מין ועדה של, שהם הקימו או שהם...
ובעיקר הם היו צריכים להוציא סרטון שנראה, שכאילו דאש צילם אותו באינסטגרם שלהם, שבו הם מקריאים
סטייטמנט
שנראה כאילו זה הדבר האחרון שבא להם לעשות, והם לא מאמינים.
מה שנקרא, כמי שקפאה משד, באמת, זה...
לא, סרטון גלעד שליט, כאילו.
כן.
We apologize.
הם היו צריכים מאוד להתנצל ולעשות כל מיני דברים,
ולהגיד שהם לא מאשים את הקורבנות, והם לא מאמינים לספק.
לא, וגם יש להם צד כזה, כי הם כן, יש להם, הם בוועדות, אני לא יודעת אם הם הקימו או זה או מה, אבל הם פילנטרופים כאלה של תקיפות מיניות, כאילו הם פועלים בתחום ספציפית הזה. אז אני בהתחלה אמרתי על פניו, מה רוצים מהם?
כן.
דיברנו על זה בעבר שאנחנו כן, אני לפחות חושבת שגם לאנסים איומים ולרוצחים
מגיע חברים ומגיע חמלה.
מגיע חברים וחמלה ואנשים שיהיו לטובתם, לכולם מגיע את זה.
נכון. לכולם גם מגיע ייצוג משפטי ראוי.
בדיוק, זה אותו דבר מבחינתי כמו ייצוג משפטי ראוי. גם פושעים נגד האנושות זכאים לחברים ולאנשים שחושבים שהם בני אדם טובים. זה מה שחשבתי בהתחלה, ואז קראתי משהו שקצת, אני לא יודעת אם הוא שינה את דעתי, כי אי אפשר לדעת מה אמיתי ומה לא, אבל קראתי פוסט של אחת הקורבנות, נתקלת
כן.
בזה?
האמת שלא.
היא האקסיט של דני מסטרסון, היא הייתה בת זוג שלו נראה לי 91 עד 2005, די הרבה זמן. או שאני מפשלת את השנים, אבל יכול להיות שזה יותר, אולי 95 עד 2001, כן. זה קצת יותר רגיוני. כנראה 95 כן. עד 2001. קוראים לה קריסי קרנל ביקסלר, שזה שם באמת שראוי להחליף. אגב, קצת לא מציינים מספיק בסיפור הזה, שמסטרסון הוא היה סנטולוג, וכל הסיפור של האונסים, הרבה מהם היה תחת כסות הכנסייה הסנטולוגית.
שנייה, מי עוד סנטולוג? אשטון קוצ'ר, וואלה.
אשטון קוצ'ר סנטולוג?
לא, הוא רק מלך הסנטולוגיה, ברור
ש... אתה מתבלבל בינו לבין תום קרוז לרגע?
אני בשום צורה לא מתנהל.
כי הם כן טיפה דומים.
אני אומר לך...
אחד קפץ על ספות והוא נמוך.
אשטון קוצ'ר הוא פאקינג סנטולוג.
וגם מילה?
לפי דעתי גם מילה. אני מוכן לבדוק את זה בזמן שאת...
אז שנייה, חכה, תן לי לספר את הסיפור הזה, כי זה כן מעניין ומגה דארק. כי בתביעה שלה, של הביקסלר הזאת, של האקסיט, היא אחת מהקורבנות שטוענות, היא האקסיט שלו הזאת, היא אחת משלוש הקורבנות. והיא, בתביעה שלה, היא גם מאשימת הכנסייה הסנטולוגית, היא גם מתארת איך הוא בעצם, בזמן שהם היו ביחד, הוא סימם אותה ואנס אותה, תיאור די מחריד. והיא פרסמה פוסט מאוד 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 פאקט אפ, נראה לי בטוויטר, אני ממליצה לכולם ללכת לראות אותו, הוא מרתק. והיא כותבת, תפסיק לחפש דברים בזמן שאני מדברת איתך.
אני איתך.
תפסיק עם זה. אתה לא איתי, תפסיק, תסתכל עליי, תסתכל עליי, עיניים אליי.
חזרתי לתוכן
הדרך. אוקיי, עיניים אליי, אני מדברת איתך. אנחנו שנינו, רק אנחנו בחדר. ואז היא כותבת שהיא כזה מין, שלום לכם, היי אשטון, היי מילה, אני מבינה ששכחתם אותי. זה היה קצת בבייב של forget about Dre.
כן.
והיא כזה מין, יופי שאתם חושבים שהאיש הזה הוא your mentor ו-good person, אבל אני זוכרת טוב מאוד אשטון את השיחה שעשית לו באותו לילה, אתה היית על הרמקול, אני שמעתי הכל, אני יודעת על כל מה שקרה שם, אני יודעת מה יש לו עליך והוא יכול להרוס אותך.
וואו, כן, אוקיי.
כן, כן, אז אני מבינה שכחת שהייתי שם, אבל אני יודעת את הכל, אז אל תגיע, ואני יודעת שאתה לא פחות סיק מהמנטור שלך, ומילה, שלום גם לך, אתם שוכחים שאני הייתי שם בכל השנים של מופע שנות ה-70, אני ראיתי, אני מקווה שיום אחד תוכלי לטפל בטראומות שלך מלהיות ילדה שחקנית בסט הזה ואיך כולם התייחסו אלייך, אני ממליצה לכולם ללכת לראות רעיונות שלך מהתקופה הזאת, הם מאוד רווילינג, והיא גם מצרפת איזה מין עריכה רפקת מאוד לא מקצועי של כמה רעיונות של מילה מהשנים האלה.
שמה עולה שם?
שהם כולם מטרידים אותה שם על הסט ברמות מטורפות, ואתה נזכר שאתה אומר, היא הייתה בת 14. הוא דחף ללשון לפה אשטון, והוא התערב עם דני מסטרסון על זה, והם מספרים על זה בתוכנית של באיזה טוק שואו. כאילו מין, אתה אומר, אוקיי, כן, סביבה קשה, וזה רק מול המצלמות, אתה לא מבין? אז היא כזה אומרת לה, אני מקווה שיום אחד תוכלי כאילו מין to reconcile עם כל העבר ומה שבעצם עשו לך שם, ואני יודעת על כל מה שקרה בטורונטו ואחרי זה. והכל נשמע סופר סופר דארק, ואני מתה לדעת מה בעצם קרה שם, ואם באמת יש לבחורה הזאת משהו או לא, נשמע שכן. וזהו, זה כאילו, זה די מעניין, אני מקווה שיום אחד כזה יצא הדוקו על זה, behind the scenes of that 70s show, כאילו מין, מה הלך שם?
מה שפסיכי בעיניי בדבר הזה, זה שכאילו, קראת את העדות עצמה שהם נתנו, זאת אומרת, קראת המכתבים, כי זה מה שדלף.
לא, לא.
אז מה שמדהים שם, זה שבכלל אתה בעצם נחשף לכאילו עולם אחר של כאילו קשרים סתם, זה לא עולם אחר, אבל כאילו מין אשטון קוצ'ר פשוט אומר שם כאילו, לולא דני מאסטרסון אני הייתי נרקומן. כאילו זה ליטרי מה שכתוב. כאילו, אני הסיבה שלא נהייתי צ'יילד אקטור דפוק על סמים, זה בגלל דני מאסטרסון, כאילו, שליטרלי told me to say no to drugs. וכאילו, א', מעבר זה שיש בזה משהו מאוד בעיניי, כאילו, סתם, ברמה התרבותית אני כן אגיד, כאילו, כל התוכנית הזאת הייתה רק, זאת אומרת, הייתה ניסיון לפלרטט עם תרבות סטלנים, ואחד מהדברים שהכי נרמלו גראס בישראל,
בעולם,
הסצנות האלה של, עכשיו אין שם פריים אחד שהם מעשנים, כן? אבל הייד הוא הסטלן, וכל מיני שאת הפריים של המצלמה המסתובבת, שהיא סמל להתמסתלות, וזה מה שכולם יודעים עושים, וזה נרמל את זה מול הורים, ונרמל את זה בדופן, כי בסיטקום לא היה את זה לפני זה באופן הזה, וזה נרמל את זה באיזה מין גאפ של כאילו, מה שהצעירים עושים היום זה גם מה שההורים שלכם עשו ב-70s, נכון? זה אותו דבר.
כן.
זה בעצם איך ההורים שלכם הם אותו דבר כמוכם. ואז שהרעיון הזה שהדמות של דני מאסטרסון הוא בעצם מין anti-drug, anti-זה, הדבר היחיד שמאפשר את כל הדבר הזה, אחרי קצת גוגלים, זה הנושא של הסינטולוגיה, כן? זאת אומרת, זה נרטיב סינטולוגי פאר אקסלנס, כאילו.
מה, לסרב לסמים?
לסרב לסמים, הציל אותי, בעצם הסינטולוגיה זה מין self-help cult כזה, זה בעצם קשור על, גם תום קרוז אומר, אני הצלחתי רק אחרי הסינטולוגיה, זה עוזר לדייק את החושים שלך, להיות נוכח, להיות זה.
לאנוס. תמיד מאוד עוזר לאנוס. הסינטולוגיה מאוד עוזרת. אם אתם מתקשים בנושא הזה של לאנוס, אז באמת לפנות לסינטולוגיה זה מאוד עוזר. אני חושבת שנעבור הלאה.
כן, כן.
יש לי עוד נושא. אני בפינת השיט בטיקטוק שמתבססים על מראה חיצוני.
בבקשה.
וניתוחים, וכל המודל היופי, מה שנקרא, זה אני פה בשביל זה. אני אגב כבר לא פה בשביל מי שלא הבין.
פה בשביל מודל היופי.
אני לא פה בשביל זה יותר, זה כבר לא דרכי, אפשר לפנות למקורות אחרים, אבל זה נגמר הסיפור הזה. אוקיי, אז יש טרנד טיקטוק חדש, שקוראים לו Types of Pretty.
Types of Pretty.
כן, סוג יפה.
אני הייתי בטוח שאתה רוצה לדבר איתי על הגרל מאס, שעשה כמה בקרחי הגרל דינר שראיתי
שכי בכתוב. לא, די, זה ישן כבר. כמה אפשר לחפור באותם נושאים? דיברנו על גרל שיט.
דינר, וזה קיבל סיקור
ש... באו לעצור אותך,
אולי זה...
הגיעו בשבילך סוף סוף.
בוא נע, צריך להגיד.
מה?
צריך להגיד.
מה?
גנבו לך קצת לתופן, למיכל יש לתופן, הוא נגנב, אנחנו ממש מבקשים את הסיוע של הציבור, ברצינות, זה התלת, תלת ביגלס, זה הכלי התחבורה של מיכלי, זה דבר חשוב, אנחנו לא נסביר למה כרגע צריך לתופן, אבל כל מי ששמע את הפרק אופניים יכול להישאר לבד, שזה כי יש להם עוד גלגל, והם נגנבו.
מה אתה רוצה שהם יעשו עם זה?
מה אני רוצה שרשת של אנשים שפזורה במדינה שלי יעשו?
כן.
עם החפץ שלך שנגנב?
כן. אוקיי, בקיצור, אז הטייפס אוף...
את מבינה שזה בסדר לבקש עזרה? בוא נפתח שנייה נושא.
לא רוצה לפתוח את הנושא הזה.
אוקיי.
אז הטרנד הזה, הוא מדבר על... טייפס אוף פריטי. איך חשבת שאני רוצה לדבר על זה? אם כתבתי לך ברשימת נושאים, כאילו, אתה לא יודע לקרוא, אתה יודע? קריאה, מכיר.
זה עכשיו לא דיתי, זה עכשיו אילון.
זה עלת מזה. זה אחד שהתפרץ לפה. בכל מקרה, אז זה מדבר על כל מיני סוגי פריטי.
כן.
וזה שולח אותך, הצופה, לבדוק what kind of pretty are you, אוקיי?
כן.
אז אני ראיתי כל מיני, זה תמיד ארבעה, לא יודעת למה, זה תמיד ארבעה סוגים, ואחת החלוקות זה standard pretty, natural pretty, model pretty, or popular pretty.
אוקיי.
ואז את צריכה כזה מין, או שאת שואלת את העוקבים מה הם חושבים על איזה סוג את, או שאת...
כמו שבנות, את אומרת לי לפעמים כאילו, יו, זאת בחורה שרק בנים חושבים שהיא יפה, או זו בחורה שרק בנות חושבות שהיא יפה,
ו... לא, זה, לא, לא זה. עוד חלוקה שהן אוהבות לעשות, זה מין חיות, יש ארבע חיות, זה כאילו מין, she's bunny pretty, she's deer pretty, she's כל מיני חרה כזה.
Cat pretty, אני משאר.
מה?
Cat pretty.
כן, cat pretty. אז כאילו מין, יש כל מיני חלוקות pretty עכשיו.
ובהמה pretty.
בהמת.
בהמת pretty.
בהמת pretty. אז, והם כולם, ורוב הסרטונים על זה, זה מישהי שכזה מין מצלמת את עצמה, ואז היא מסבירה מה כל type of pretty contains, כן? אז היא אומרת, אוקיי, אז standard pretty זה שיער שחור, זה פנים אובליים, זה עיניים שהן יחסית רחוקות זו מזו, זה אף, וכאילו מין, או שגם בחיות, הם אומרים לך, כאילו, מה זה בני? זה שפתיים רחבות.
כן, אף כזה קטן.
עכשיו, זה גרם לי להרגיש שהפרעת הנפש החברתית שלנו, על מראה חיצוני,
לא, זה מוטרף.
הקצינה,
כן, כן.
לכדי... eugenics,
בדרך.
אבל זה כבר, זה כבר, זה כבר, זה כבר כאילו א' ב' בנאציזם. זאת אומרת, זה כבר באמת, אנחנו פסע מלהתחיל למדוד בסרגל את המרחק בין העיניים לפה, ולבדוק מי למוות ומי לחיים בנושא הזה. זאת אומרת, זה כבר ממש נהיה תורת הגולגלות הזאת שאנחנו זוכרים כולנו משיעורי היסטוריה.
זה יותר חמור. כי בתורת הגולגולות בנויה על מדע בוסרי והתחלת הגנטיקה והתחלת ההבנה הרפואית. פה זה כבר בנוי על ביג דאטה, וזה מתחבר לטענה
לא,
שלי ושל הרבה
זה,
אנשים...
לא, זה באמת אוגנטיקה.
לא, לא, שנייה, זה באמת זה, זה נקודה. זאת אומרת, זה יושב על איך אנחנו מפלחים אותנו, ואיך בעצם הדאטה רואה אותנו. עכשיו, מה שנורא מעניין בדוגמה הזאת, זה שבעצם זה יושב על גם מה שהפילוסוף לב מנוביץ' אמר לי בהיריון למוסף הארץ לפני כמה שנים, שבעצם האסתטיקה של השלמות, של הפילטרים וזה, חוזרת למציאות.
כן, ובגלל, דיברנו על זה הרבה
כן,
פעמים.
בגלל זה בדרום קוריאה עושים את כל האומר, יש קשר, יש סיבה שדרום קוריאה, איפה שהמציאו את המצלמות של סמסונג ואת הפילטרים, יש הכי הרבה ניתוחים פלסטיים פר קפיטה, הוא אומר,
כן.
כי הם באסתטיקה של שלמות. עכשיו, מה קורה 7 years later, 6 years later, זה בדיוק זה. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? את המפגש בין תרבות הדאטה, הניתוח הזה, לבין תרבות ההשטגים. עכשיו, השטגים לא במובן של ויראלי, השטגים במובן של פילוחים.
פילוחים,
זאת אומרת, זה כמו עם הפורנו. זאת אומרת, אני אוהב מידג'טס ופיט ומילף וזה.
וזה גם כמו עם הזהויות.
בדיוק, עכשיו, מה הזהויות? עכשיו, לפני הפורנו, גבר היה יכול לפנטז על המון דברים, או גם נשים, בסדר. אבל משהו בקיוורדיזציה של המיניות, הוא בדיוק המפגש המאוד מסוכן במיניות לביג דאטה. עכשיו אתה יכול לקבל תת ג'אנר, ואתה יכול לקבל פלייליסט של התת ג'אנר, אתה יכול לפלטר אותו ולהצליב אותו עם עוד פלייליסט, ועכשיו אתה כבר מזדהה כפוט פטיש גמדים.
סלש, כן.
סלש, בדיוק.
האייז'ן.
עכשיו פעם לא יכולת, פעם היית נמשך לנשים נגיד קטנות, או אהבת בלונדיניות, או מישהי ספציפית, או לא משנה מה, או היית באמת בקטע של רגליים, וזה היה איזה משהו שלך, והיית מוגבל לדמיון שלך, או למה שבחורות
היו מסכימות. היית שומרת זה לעצמך כמו שראוי.
כמו שראוי. והיום בדיוק זה, אז המקום הזה של הפוליטיקת זהויות, פוגש ביג דאטה, פוגש ניתוח אסתטי ויזואלי של שלמות, פוגש השטגס, זה זה.
פוגש גם את עולם הפרסום, שצריך אותנו בקבוצות מפולחות, כדי שהוא יוכל להגיע אלינו יותר מהר.
יפה, יפה, באמת.
כן, זה מאוד מעניין, וזה מאוד מאוד מחריד, וזה נחרדתי לראות את זה באמת, זה היה לי ממש ממש לא נעים. עזוב את העובדה שבכלל לא מדברים כאילו מין על מה אם את לא פריטי.
כן.
על מה אם את לא נכנסת באף אחת מהקטגוריות הזאת. לא מתייחסים אלייך כי את בכלל לא קיימת. אתה מבין? אין לך זכות קיום בכלל נכון. במרחב הזה, שזה נכון. בכלל מטורף.
יש משהו, אני חושב, נורא מעניין, גם בפילוסופיה של המדע, בהיסטוריה של המדע, נורא מעניין בטקסולוגיות, בטקסונומיות, כאילו, בניסיונות לבנות כאילו מין אינדקסים של דברים.
כן.
ומן הסתם יש כאילו מין גם סביב כזה בעולם הספרותי והעולם הפילוסופי, כל מיני פרודיות על זה. זאת אומרת, הכי מפורסמת זה, אני חושב שזה נקרא אנציקלופדיה של הקיסר הצרפתי, הקיסר הסיני החכם, זה טקסט של בורחס, שבורחס או מישהו פוגש כאילו איזה חוקר, לא משנה, איזה חוקר מהנאות, פוגש איזה קיסר סיני, והוא נחשף לעולם, לשיטת הקטלוג שלו, ובשיטת הקטלוג של זה יש חיות נמוכות, וחיות גבוהות.
בצדק, גם אני מקטלגת חיות לנמוכות וגבוהות.
חיות שהם איתנו בחדר ולא. דברים שמבעלות המלך, או דברים שאינם בבעלות המלך.
חשוב.
דברים שהם סגולים.
בטח.
כן. וכן הלאה. ובורכס וגם אחר כך פוקו, כותבים את זה כדוגמה לאיך גם כל טקסונומי או כל ניסיון לעשות אינדקס העולם הוא בהכרח אקראי. המדע, מה מתפנים שהוא לא אקראי, אבל באותו מדע אתה יכול לעשות הדברים ששייכים למלך ולא.
בהכרח אינדיבידואלי.
כן, כלבים, לא כלבים. יש שם כל מיני דברים נורא מצחיקים.
כן.
עכשיו, זה בדיוק יושב על זה. כאילו, הצורך הזה של הטקסונומיות האלה בטיקטוק, Types of Pretty, יש לו כאילו מסווה של כאילו, הנה, הפעלנו איזה שיקול דעת, עשינו איזה אנליזה בעולם, למדנו משהו, הפעלנו איזה דבר, אני עושה איזה תרומה חדשה בעולם, וזה אפילו מין מעצים, יש different types of pretty.
כן.
בעצם זה הדבר הכי מצר, הכי דק והכי חולני בעולם. כאילו, כן. זה הכי דפוק, זה כאילו, זה קצת כאילו מין בלונד או ברונט.
לא, זה מעוות ברמה שאני...
כאילו, זה ברמה של ציזים אותה אחת. כאילו,
זה יותר גרוע.
כאילו, זה כמו, תמיד שכאילו היה סטרנד טריק טוק שאומר כאילו, ציץ עם אותה אחת, ואז כאילו מין, היו אומרים תמונה של בחורה, והיית צריך להגיד אם היא ציץ עם אותה אחת. זה כאילו המקבילה של זה, במובן מסוים.
כן. זה התפתחות מאוד מכוערת של מרי פאקיל.
נכון. אבל רציתי להגיד זה שאחד מהפרנד אוף דה פוד, מתיו, מתי, יצר את הטקסונומיה הכי...
הגברית, נכון.
הכי טובה לגברים.
הוא אמר שגברים ישראלים...
זו תובנה מבריקה.
הוא לא מפה, אז הוא הגיע לפה ובדק גברים, כי זה מי שהוא אוהב משום מה. והוא...
גם זה מה שאת אוהבת.
בסדר, זה פשוט כוח
המציאות. אני לא מבין, אני לא מבין.
הוא לא היה חייב.
לא, הוא לא היה חייב, אבל הוא was born that way, מיכלי.
בכל מקרה, אז הוא אמר שגברים בישראל מתחלקים לשלוש קטגוריות.
שלוש אידיאל טיפוסים שיש אוברלאפים ביניהם.
נכון, נכון, אפשר לעשות אחוזים.
בדיוק.
או טרלס, צבים.
צבים.
או ערבס, ערבים. או ברדלי קופר.
ברדלי קופר.
ברדלי קופר. אתה כמובן צב ערבי. זה ברור לכולנו. בואו תבדקו את עצמכם, אולי הגיע הזמן לעלות לטיקטוק, כאילו איזה ישראלי אתה שכולם יעלו. אני רוצה לדבר בבקשה על נדב לפיד. איש שאני מתאהבת. מה? מה? מה קרה?
צב ברדלי קופר!
מי, נדב לפיד?
כן!
הוא לא ברדלי קופר בשום צורה, הוא צב... הוא צב.
הוא צב?
הוא רק צב.
איך זה נקרא? האופק שלו בברדלי קופר.
אופק בברדלי קופר. זה מעולה.
סבבה.
אז נדב לפיד שהוא איש, אתה יודע מה? הוא היובל נוח הררי שלי.
הוא אמר שהקיום האינטלקטואלי שלו מטריס בעינייך. עצם הקיום.
כן, כמו שאותך מציס יובל נוח הררי, אתה לא יכול לשאת את הבן אדם.
לא יכול לשאת את הקיום שלו כתופעה.
בדיוק, בדיוק.
כתוב שהוא אחלה בן אדם ואני שמח שהוא קיים.
אני לא חושבת שנדב לפיד הוא אחלה בן אדם, ואני לא שמחה שהוא קיים. אני בטוחה שהוא חרה של בן אדם, ואין לי אפילו המון מה להגיד, אבל אני רוצה לתת כמה ציטוטים. הוא התראיין בשבוע שעבר לכתבה שהתפרסמה בגלריה סופש.
אפשר להסביר אבל שנייה, למיישים מזה נדב לפיד. נדב לפיד הוא אחד מהמאמנים הישראלים המצליחים בעולם היום. הוא ביים את, איך זה נקרא, הומונים, סינונים?
מילים נרדפות.
מילים נרדפות, ואת הברך של ההד, והיה עוד אחד. לא משנה, והוא כאילו זכה בים הפרסים, והוא ליטרלי הסטריאוטיפ של הבמה הישראלי שמצליח רק באירופה, וראינו את הסרט האחרון שלו, הברך בפריז, ויצאנו מהסרט ואמרנו, אלוהים אדירים, מי הקהל יעד של הדבר הזה?
לא,
כאילו,
ברור.
זה סרט שעוסק ביחסי כוח בין פריפריה למרכז, לאשכנז, כאילו משהו אניגמטי, אבל גם בפריפוש.
ממה שאתה אומר זה נשמע כאילו נורא דווקא מתקשר ועכשווי, וזה לא.
זה לא מתקשר.
אבל לא משנה, באמת במאי, היה לו גם את הגננת, השוטרת.
השוטר.
השוטר, הגנב.
נכון, זה הסרט, זה היה מועמד, לא, השוטר, זה היה מועמד לשורטליסט לאוסקר. לא, יש סקילס שם, אין ספק, יש שם סקילס ברמת הסטורי טיילינג וברמת הנושאים, יש בזה משהו
סטנן,
הוא פשוט פורץ וזה קולנוע מעצבן שמוכיח בעיניי בעיה על במה, בכלל יוצרים שהם מה שנקרא אותר, שם שכאילו מין, זה איזשהו בעיקר עסוק בעצמו, זאת אומרת, הוא עסוק בתחת של עצמו.
אז אני פשוט, אז היה כתבה בגלריה על כאלה שירדו מהארץ.
עכשיו הוא הרבה שנים חי בפריז.
לא, הוא לא הרבה שנים, הוא עזב את הארץ ב-2020.
וואלה.
זה לא הרבה שנים, אנחנו ב-23, זה 3 שנים. אפילו לא, כי עוד לא הסתיים מעלה.
פשוט קראת המפה נכון, הוא הבין.
לא הסתיים ב-23, והוא בטח לא עבר בינואר 2020. אז בוא נגיד שהוא...
הוא גר בפריז כמו שאת גרת בפריז.
בדיוק, שנתיים וחצי אני אתן לו מקסימום. אוקיי, אז הוא התראיין לכתבה הזאת שעל פנה...
יש דוסייה? יש לו דוסייה?
אתה יכול לסתום את התחת. בכל מקרה. אז הוא התראיין לדבר הזה. כתבה שהיא בסך הכל הייתה מעניינת, אנשים שירדו מהארץ, אנשים שירדו מהארץ וחזרו, כמובן, כולם מתלבטים על זה, ננה, נושא הליבה של גלריה סופש. אבל הציטוטים שלו, פשוט כל השאר היו אחלה, הציטוטים שלו היו מחרידים, אני פשוט רוצה לקרוא אותם, כי יש לי במה.
הוא בעצם נשאל על חוויית הירידה שלו.
כן, כאילו, זה לא מעניין מה שהוא נשאל. אני פשוט אתן את הציטוטים שלו בלי הקשר, כדי להוציא אותו כמה שיותר רע, אם אפשר. אם יורשה לי ככה, אני בכל זאת, למה יש לי פודקאסט. אוקיי, אז אני מתחילה. מה ששבר אותי בסוף בישראל זו תחושה של דלות של הקיום, הוא אומר בשיחה מביתו בפריז. מה שהכי חנק אותי זה דלדול הרוח והדלדול התרבותי, ותחושה שזה רק הולך ומתגבר. ישראל זו מדינה קשה ומעיקה במובן הפוליטי, אבל היא פשוט גם נראתה לי משעממת. התפיסה שהמקום עבוד כי הנפש שלו חולה, זה אחד הדברים שכל הסרטים שלי אומרים. בסוף התחלתי להאמין לסרטים שלי. תעוף מפה.
בסוף.
מפה.
בסוף התחלתי להאמין לסרטים של עצמי.
ואל תדבר איתנו, ואל תדבר עלינו, ואל תדבר
אלינו. בסוף התחלתי להאמין לסרטים של עצמי, זה אחד מהשורות הקשות שאתה יכול להגיד, כי זה ליטרלי, בוא אני אתרגם את זה למה זה באמת אומר. פעם הייתי גומר בתוך טישו, היום אני מקפיד לגמור לעצמי על הפנים. איך שאני עושה את זה, שאני מעכל את הגב, לא, לא, אני חשוב לי להסביר איך אני מביא את הזרע על הפנים של עצמי, כי הדרך היחיד.
זה לא נעים לנו,
לי לא נעים לקרוא שורה כמו, בסוף התחלתי להאמין לקולנוע של עצמי.
זה בעיניי הפחות, דלדול התרבותי.
לא, המשעמם הוא קשה.
הוא קשה, האיש הזה מוציא ממני איזה לאומנות.
אתה יכול להגיד הרבה דברים על ישראל, אתה לא יכול להגיד שמשעמם פה.
הוא מוציא ממני לאומנות, אני כאילו מין, מי אתה? מי אתה שתגיד עלינו דברים כאלה? תעוף, עוף, עוף, עוף מפה. כאילו, באמת, זה מוציא אותי בדיוק את העמדות.
פה זה לא אירופה.
לא, יאללה, מי צריך אותך בכלל? עכשיו, עוד ציטוט, כן? כשאני כותב על איש שהולך בעיר, הוא הולך בתל אביב. אני פשוט לא מבין מה עושים עם איש שהולך בפריז או בניו יורק. נראה לי שאני נדבק לישראל. כאילו, מה אתה רוצה? עזבת. אני די מוטרד מזה, זה נראה לי פתטי. זה מוזר שהרחובות שאתה הולך בהם לא אומרים לך שום דבר, ורחובות שאתה בעצם כבר לא מסוגל לסבול, הם הרחובות שמדברים אליך באופן עמוק. זה מוזר שהאני הכי עמוק שלך ממשיך להיצמד למקום שהאני הממשי והפשוט שלך דחה אותו וארז מזוודות והלך ממנו.
את יודעת מתי זה מוזר?
קוראים לזה פסיכולוגיה שאתה מכחיש. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אני כמו רוב האנשים שעזבו את הארץ, כואב לי לעזוב אותה, יש בי משהו שתמיד יהיה ישראלי. זאת אומרת, אומר, דווקא הפסיכולוגיה הפנימית שלו מאוד רילייטבול, מאוד כאילו דווקא יש בה משהו דווקא מאוד מאוד רגיש, ואז בא אני השחלטני שלו ודורס את הדבר הזה, הוא אומר, אני לא מבין.
אני מזהה פה משהו יותר חמור.
אני לא מבין למה, אני עדיין נתקע על הדבר הזה, עזבתי את המקום הזה.
אחרי כל השורה הזו, יש משהו מוזר?
מה, זה מוזר שהרחובות שאתה הולך בהם לא אומרים לך שום דבר, רחובות שאתה כבר לא מסוגל לסבול, זה מוזר שהאני הכי עמוק שלך ממשיך להיצמד למקום שהאני הממשי והפשוט שלך דחה אותו וארז מזוודות והלך ממנו.
באיזה עולם זה מוזר? בעולם שבו אתה לא צרכת שום יחידת תרבות שהיא לא הסרטים של עצמך. זאת אומרת, בהנחה ולא קראת ספר בחיים שלך, או ראית סרט והיית יודע, נגיד, שנושא של הגירה, בית, זהות.
געגועים למולדת.
הם נקרא לזה אחרי אהבה, בגדול, that's the top five there. כאילו,
עכשיו, זה לא מוזר. זה די מה שאנשים כותבים עליו ויוצרים.
יש משהו כל כך ריץ' בלכתוב את זה, כי זה בדיוק המשך של הנקודה שלה. זאת אומרת, הוא גם בשוק מזה שיש פסיכולוגיה, ואז הוא כאילו fetishizing את הפסיכולוגיה של עצמו, כאילו הוא הבן אדם היחיד שחווה את הרגש שנקרא אביוולנטיות, ואפילו על נושאים כמו בית וזהות.
אבל תראה איך הוא דורס לעצמו את הנשמה, זה מדהים, זאת אומרת, השביב נשמה.
יש בזה משהו פתטי, הוא אומר, נכון?
כן. איזה התייחסות עצמית מחרידה, כאילו.
משעמם פה, את מבינה?
כן.
משעמם ועלוב. לא, בעיניי מה שעלוב פה זה בדיוק המקום האוטריה הזה של בעלם שכך עוסק בעצמו, שכאילו מין, הוא אפילו לא יכול, דווקא הרבה יותר יושרה לבוא ולהגיד, כאילו מין, אני רע לי בישראל, אני עושה לי חרדות, אז ברחתי, וגיליתי שאני יכול לכתוב על ישראל רק מרחוק. נגיד, שזה במובן מסוים מה שהוא כותב פה, אבל הוא אומר, זה נורא מוזר שכאילו, ליבי, אני אנוכי במערב, אבל ליבי במזרח, ואתה כאילו מין, motherfucker, it's literally fucking so.
זה ערס התרבות.
זה ערס התרבות, כאילו, נו באמת, כאילו. אני לא יודע אם אני מרגיש בבית בירושלים או בבבל, די, כאילו.
ציטוט אחרון, כן? לי קצת קשה להבין אנשים שעוזבים עכשיו, הוא מודה. הימים האלה הם הימים הכי אופטימיים שהיו בישראל עשרות שנים.
כך קראתי בוויינט.
יש לי בעיות רעיוניות עם המחאה, ועדיין זה מרשים. מה שמוזר לי, הרבה דברים מוזרים לו, מה שמוזר לי זה אנשים שמגלים עכשיו את התאום שהייתה פרוסה לנגד עינינו המון שנים. אדוני, אתה עזבת ב-2020? מה שמוזר לי זה האנשים שעזבו את היום. אני עזבתי אתמול.
זה מוזר במובן של כאילו המקורי של המילה, של קוויר, של כאילו מין להשתמש ביופמיזם נורא טעון, של להגיד כאילו, ההומואים הם קוויר, כי משם המילה באה, זה היה יופמיזם, פעם להגיד, זה קוויר, זה דיפרנט, זה מוזר, מוזר לי ש...
לא, הוא אומר, זה פקיוליר.
It's peculiar, בדיוק. ואתה אומר, לא אחי, it's not peculiar, it's not peculiar. מה שפקיוליר זה זה שאתה כאילו מין אפילו לא יודע מה הציפייה.
כמו שאתה אומר, מסמן כל דבר רק על פי עצמו. הוא נקודת הבוחן שלו לכל דבר, אז הסרטים שלו הם ההשראה, ומתי שהוא עזב, זה הנקודה שבה היה צריך לעזוב, ולא דקה אחרי זה.
כן.
והרגשות שלו לגבי ישראל הם
מורכבים כמו כולנו. כמו כולנו. טוב, בסדר, הנושא האחרון, ואנחנו נראה לי נעיף את הקמצנים, ונצלול.
יאללה, בוא נצלול לנושא.
לכישלון, המהפכה המינית?
כן, אז רגע בוא נעצור וניפרד מכל מי שלא מגיע לו לשמוע את ה...
כי אתם לא שמים כסף. דרך אגב, מה שמדהים בזה שאתם לא שמים כסף, זה שכאילו, אם תלחצו, תסתכלו למטה, תלחצו כאילו see more מתחת לפרק, אתם תראו שיש לינק שמאפשר לכם כבר לצרוך את הפטריון דרך ספוטיפיי.
זה אפילו לא צריכים... למטה, זה למעלה, זה לפני התיאור של הפרק.
לא, אתה... לא, אני אומר, אבל זה מתחת לפליי בטן.
אה. אבל לא צריך אפילו see more, זה הכי למעלה, ובאמת אנחנו מזכירים שוב, אם זה לא היה ברור, שאפשר עכשיו לצרוך את התוכן של הפטריון ישירות מהספוטיפיי, לא צריך להוריד שום אפליקציה אחרת, לא צריך לעשות שום מעבר.
מרשמים.
באפל תמיד היה אפשר לעשות את זה אם אני לא טועה.
כן, באפל הייתי יכולה בעצם להירשם דרך האתר של פטריון, ואז את מקבלת שם לינק, ואז להדביק אותו באפל.
בכל מקרה, אין יותר תירוצים.
אין תירוצים.
תעשו מנוי. שלום לישראל.
ניסן שור בא בחינם.
בא בחינם. ברקע לילי פרנקו.
קרלי בלב.
ביי. קרלי בלב. מקבל מכתב מאימא. מזומן, מזומן, לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת, אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים, בשירותים. זה לא